אז היינו אצל יונה הנביא, כאשר אותו דג, כאשר אותו דג בלע אותו והלך אחר כך למאי הדגה, ושם התפלל לשם יתברך, לשם יתברך. ואז יונה, אני ממשיך כאן במדרש, המדרש אומר, והתפלל יונה במאי הדגה, אמר ריבון העולמים, אנא אלך ברוחך ואנא מפניך אברח, אם עסק שמיים שם אתה, אתה מלך כל הממלכות ואדון על כל רוזני תבל, כסאך שמי השמיים והארץ אדום רגליך, בכל מקום אתה שם, עיניך צופות רעים וטובים, בבקשה ממך ענני מבטן שאול ואושייני במצולה, תבוא באוזניך שמעתי ומלא בקשתי, שאתה יושב ברחוק ושומע מקרוב, נקראת מעלה ומוריד העלני, נקראת ממית ומחיה, הגעתי למוות החייני, ולא נענה עד שיצא דבר זה מפיל, שנדרתי להעלות את לוויתן ולעשותו לפניהם השלם ביום ישועות ישראל, ואני בכל תודה אסבך עליך. מיד רמז הקדוש ברוך הוא לדג והקיט יונה ליבשה, ורוע מהלכים את כל האותות והנפלאות, ואז היה מה שהיה ויצא בשלום. ומחכים כעת ליונה, למה יונה הוא צריך להיות משיח בן יוסף, והוא עתיד להביא, להקריב את הקורבן ולהביא את הלוויתן, שנאכל אותו באותה סעודה גדולה, והכל יהיה על מקומו בשלום. טוב, מה קרה אחרי זה? אז הוא כמובן לא עזר אותו, שלח אותו לנינווה. הולך יונה לנינווה, ואז קורא אליה את הקריאה הגדולה, וצועק יונה, עוד 40 יום ונינווה נהפכת. מה כתוב שם בגמרא? בואו תראו מה היה בנינווה. נינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים, כמו שכתוב, ואת רסן בין נינווה ובין קלח, היא העיר הגדולה. אין לנו יודעים אם נינווה עיר הגדולה, אם קלח עיר גדולה, ומה שכתוב, נינווה הייתה עיר גדולה, היא העיר הגדולה. מה זה גדולה? כמו לא אומרת, הייתה מהלך שלושה ימים. יש לנו כלל שאדם הולך ביום אחד מהלך 30 קילומטר ביום. אם אתה אומר שלושה ימים, שלושה כפול 30 יוצא 90 קילומטר אורך העיר נינווה הייתה. כך הייתה אוכלוסייה גדולה, והיו בה 12 שווקים, בכל שוק 12 אלף בני אדם, בכל רחוב 12 נבואות. זה עכשיו החלק, זה החלק המסחרי, 12 שווקים, בכל שוק 12 אלף בני אדם, זאת אומרת חנויות. עכשיו, האזור לא העסקים, אזור המגורים, היה בה בכל רחוב ורחוב 12 נבואות, בכל נבוא היו 12 חצרות, בכל חצר 12 בתים, הכוונה דירות, בכל בית 12 גיבורים, בכל גיבור היו לו 12 בנים. זה קצת, אתם עושים 12 ילדים, זה לא, אז זה לא היה נחשב הרבה. מה, בועז היה לו 60 ילדים, 60 בנים, 60 בנות. והיה יונה, איפה בא זה עכשיו? איך מפה? והיה יונה מכריז בשוק, שומע? הוא מסתובב ברחוב בלי רמקול, לא מגפון, צועק, והיה קולו נשמע מהלך 40 יום, שומעים את קולו בכל בית לבית. באותה שעה הגיע הדבר לאסנפר מלך נינווה. טוב, מה קרה עכשיו? ונחוניה בן הקנה אומר, תדע לך שהתשובה מפרעו שמראה בקדוש ברוך הוא מאוד, שאמר מי השם אשר שמע בקולו. בלשון שאתה עשה תשובה, מי כמוך בעלים אדוני, מי אמר את זה? פרעו אמר. הוא אמר בהתחלה מי השם אשר שמע בקולו, הרי זה הוא בעצמו אומר בים, מי כמוך בעלים השם. למה אמר מי כמוך? אמרה אומרת שנכנס המים תוך הפה שלו, לא יכול להגיד כמה. זה טעם אחד. טעם שני, אנחנו אומרים מי כמוך באלים השם ולא מי כמוך. בסוף אומרים מי כמוך. האמת היא הדקדוק, היה צריך לומר מי כמוך. למה לא אומרים מי כמוך? כי אחרי יוד צריך לבוא כף. אז כף מי כמוך באלים. כי אם נאמר מי כמוך נעדר בקודש, אז כאילו מיכה, מיכה היה לו פסל, אז היה נשמע כאילו שמיכה הוא אלוהים והפסל שלו חס ושלום חלילה אמת. לא אומרים מי כמוך, מי כמוך בעלים אדוני, מי כמוך נעדר בקודש. הראשון אחד בלי דגש והשני עם דגש. אז הצילו הקדוש ברוך הוא מן המיטה את מן פרעו, שנאמר בו בעבור זאת מתיחה בעבור ראותך את כוחי. הוא מלך בנינווה, ובנינווה היו כותבים כתבי עמל וגולים ומתעבים מה היה בנינווה העבון שנגזר עליהם למות. העבון הידוע זה מצעד התועבה שעושים עוד שבועיים בירושלים עיר הקודש. מה שמה מזכרם? אתה אומר בינתיים הם שולטים. ושלח הקדוש ברוך הוא את יונה להתנבא עליה להחריבה, מה שיש להם עבירות כאלה בארץ, לא יכולה לסבול שיש לו עבירות כאלה. ושמע פרעה ועמד מכיסאו וקרא בגדיו ולבש שק והכריז בכל עמו שיצובו כל העם 3 ימים, והעמיד אנשים לבד ונשים לבד, בהמה מצד אחד וילדיה מצד אחד, והילדים רואים את שדי אמם ובוכים, וגם אמם האמותיהם רואות את הילדים ובוכות. והיו שם יותר מ-12 ריבו אדם, זאת אומרת שם עמדו בשורה 12 ריבו, כמה זה 12 ריבו? 120 אלף איש. וינחם אדוני על הרעה אשר דיבר 40 יום האריך אפו נגד 40 יום ששלח את יונה לנינווה. ואחר 40 יום שבו לדרכיהם הרעים יותר מן הראשונים, ונבנעו המתים בשעות תחתית שנאמר נעיר מתים ינעקו. אז הם חזרו בתשובה, ניתן הקדוש ברוך הוא הפר את כעסו עמהם וחנן אותם לפי שעה. מה קרה אחר זה? כתוב ויקראו אל אלוהים בחוזקה. לא כך כותב גם חוני המאגד כאשר היה עצירת קסמים בירושלים, והוא היה ובאו כל ישראל אליו, הוא היה בצער, מעשה עד מוגה ועמד בתוכה, אמר נשבע אני בשמך הגדול שאינני זז מפה עד שתרחם על בניך, שנאמר על משמרתי האמודה והתייצבה על מצור, כך דברי חבקוק הנביא. מה זה היה משמעתי האמודה? חבקוק כשהיה רואה איזה גזירה לא טובה על ישראל, לא היה מפסיק להתפלל, לא היה הולך לא לישון, לא לאכול ולא לנוח, מוסר את נפשו. איך יכול להיות שישראל יהיו בצרה והוא ילך לישון? ישראל נמצאים בצרה והוא ילך לאכול. אומר חבקוק, זה צדיק של ישראל, כך צריך להיות. המשמעתי האמודה והתייצבה על מצור. מאיפה למד את זה? משה רבנו. משה רבנו במלחמת עמלק, בא עמלק להילחם עם ישראל והיה ישראל בצער. ולמה בא עמלק? רפו ידיהם מהתורה. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, כשלא לומדים תורה מספיק קוראים מסונות. אז תכף ומיד בא עמלק ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, כל אותם משבט דן שהיו בסוף המחנה, ואלה שהתערבו עם הערב רב, התחתנו עם הערב רב, כתוב שמה וילחם עם ישראל ברפידים, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים יצא ילחם בעמלק. הפסוק אומר, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם מצרים, אשר קריך בדרך ויזנב בך. מה זה ויזנב בך? היה חותך ברית מילה של הערב רב, זורק כלפי מעלה, ואומר לקדוש ברוך הוא, קח מה שאתה רצית. כי עשיו תמיד הוא נוגד לברית מילה, נגד המילה. מיד הקדוש ברוך הוא נשבע שילחם בו, שלח את יהושע ואמר לו, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק, כך אנשים צדיקים. ומה אומר משה? מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. כתוב הפסוק, בידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה. שואלת הגמרא, מה? זה משנה שואלת. קרא להם קר או כיסת, איזה מזרון, איזה קרית, עשי מתחת היד של משה. משה זקן, ידיים שלו כבדות, שימו לו איזה ריפול. למה שם אבן וישב עליה? ועוד היה בתענית, משה רבנו עומד בצום, אומר, ישראל נלחמים, אני אוכל, צם כל היום. ויקחו אבן וישימו תחתיו, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. הרים את ידיו בתפילה, כל הזמן היה מתפלל. והגמרא אומרת, משנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או גוברות מלחמה, כי בשעה שהיה מרים משה ידיו, והיה כאשר הרים משה ידיו וגבר ישראל, כאשר יניח ידיו וגבר עמלק. מה פירוש? אלא בזמן שמשה היה מרים את ידיו מתפלל, אז כל ישראל היו רואים את משה, אז כן, המנהיג שלנו בוכה, מתפלל, וכולם היו בוכים איתו, מתפללים איתו. ושהיו מתפללים, ממנה היו נוסעים אליהם לאביהם של השמיים, אז היה עמלק נופל. אבל מתי שהיו ידיו יורדות, לא כל היום יכול להרים ידיו בתפילה, אז ישראל גם היו נחלשים קצת מהתפילה, פתאום עמלק היה גובר. עוד פעם משה היה מרים את ידיו, ועל ידי זה, אז לא הידיים של משה אם הם למעלה או למטה זה הסגולה, לא, אלא אנחנו ישראל כשהם מכניעים את ליבם לאביהם של השמיים אז גוברים. אם לא, חס ושלום היה קורה מה שהיה קורה. אז חבקוק למד ממשה רבנו, אמר, על משמרתי האמודה והתייצבה על מצור, והיה עומד וצועק בתפילה. גם חוניה מעגל אותו דבר, ועמד וביקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שלא יזוז משם עד שירחם על ישראל, ואז ירדו גשמים. אז כך היה. אז הגמרא שם המשנה אומרת, ומה אמר להם חוני? אמר להם, רבותינו כשהיו מתפללים היו מתפללים מהלב וחשבים בתשובה. ותשימו לב מה היה בננווה, ואותה ננווה כאשר בא אליה יונה הנביא ואמר, עוד 40 יום ננווה נהפכת. מה עשו? כולם שרו בתשובה. והגמרא אומרת, מה זה שרו בתשובה? מי שגזל, החזיר. לקח מחברו חולצה, החזיר אותה חולצה, לקח עת, החזיר עת. היום לצערנו, אתם יודעים, זה מאוד כואב. יש מצוות עשה מן התורה, לפעמים בא בן אדם לך הביתה ושוכח שם איזה עת. אתה יודע, אז אתה פעם אומר, שכח, לא נורא, כך משתמש בזה, זה גזל. זה גזל, זה גניבה. כמה עולה? 20 אגורות, חצי שקל, שקל, שתי שקל. זה ממון ישראל. ועכשיו אם אתה מחזיר לו את זה, אתה מקיים מצוות עשה, השם תשיבם לאחיך, ולא תעשה, לא תוכל להתעלם. זה הרבה פעמים הוא מדבר, אמר, מה אתה מדבר איתי על העת? עזור שטויות. מה עזור שטויות? זה מצוות עשה מן התורה. אדם בא לידו עבדה ומחזיר אותה. ותראו מה הרמב״ם אומר, עוד פחות מחודשיים יש לנו את יום הדין, ראש השנה, אז נגזר מי יחיה מי ימות, כל אלה שנהרגים ומתים, זה הכל זה שמשמור, אלה שכיום נפלו עם המטוס 4 אנשים, יכול לטייל בתשעת הימים. אין שכל? מה אתם עושים בתשעת הימים? כמה שמסבירים לאנשים, הימים האלה לא של טיולים, זה לא ימים של בילויים. אז מה נעשה שהגויים עשו חופש בימים האלה? אנחנו גויים? אנחנו יהודים, יש לנו לוח של יהודים. אז זה נגזר עליהם בראש השנה, נכתב שזה וזה ימותו. אבל הם יכלו לשנות. אם אדם יתפלל כמו שצריך, הוא ישנה את דרכו, הוא יכול לשנות את הגזירה. לא הייתה זכות, הגזירה לא התבטאה, שם שמו. אני יכול להבין מה זה. ככה אנשים נשרפים חיים. היה קשה לזהות את הגופות. עד עכשיו את הגופה של האבא, מבחינה הלכתית עוד לא זיהו. כלומר שיש לנו ראיות נסיבתיות שזהו. כל עוד ואין ראיות מוצקות עד הסוף שזהו, אי אפשר להתאבן עליו. גם יש לו אישה, אז זה אסור לה להיות אלמנה, לא יכולים לשבת שבעה. לפי ההלכה, אם נעדר מישהו, אפילו שאנחנו כמעט בטוחים, 99.9% שבן אדם מת, אנחנו לא יכולים להכריז עליו כאב חלל, עד שיהיה לנו ראיות מוצקות או ראיות נסיבתיות, ואז אנחנו נחליט שכן. ולמה? כי ברגע שישבו עליו אבן, זאת אומרת, אתה אוטומטית מתיר את אשתו, ואשתו אסורה לכל העולם עד שיש לי ראייה שהאיש מת. אם אין ראייה, לא מועיל. וכאן בראיות האלה מקילים. גמרא אומרת, אפילו העדות של אישה מקבלים על זה, ואפילו גוי, גוי פסול העדות, אבל גוי מסיח לפי תומו. זאת אומרת, בא גוי ומספר סיפור, בתוך הסיפור אנחנו דולים פרטים, בלי שהוא יודע שהדברים שלו הם יהיו, כמו שאומרים, עדות או מוצג משפטי, אבל הוא מעיד, הוא מספר את הסיפור, זה נגד גוי מסיח לפי תומו, מקבלים את זה, מביאים את זה לבית דין, ואומרים לבית דין שכך וכך הגוי אמר. ועל פיו מסיעים את האישה לניסוי. אחרת עגונה זה סיפור מאוד מאוד קשה. היה פעם מעשה עם הצדיק רבי מרדכי לבטון, היה הרב של כל חלב, כל צפון סוריה, כל האזור עד גבול קורדיסטן, עד אזור קילס, זה מחוז של האורפלים שם. הוא עליו השלום היה הרב האחראי שהיה מאשר את כל הפסקים בבית הדין. והנה יום אחד היה איזה יהודי אחד שהגינו עליו איזה עלילה, הוא עבד באוצר של המדינה, תלמין הגלויים, מחשבה חינאה, מקנאים ביהודים, הוא הגינו עליו עלילה, שלח אותו המלך לכלא, עשו לו משפט ויצא דינו להורג, ושמו אותו בכלא. בתי הכלא של סוריה ידועים לשמצה מאז ומתמיד, זה סיפור לפני 150 שנה בערך. והנה יום אחד היהודי הזה הביא אותו להורג, הוציא אותו להורג. מה עשה היהודי? היהודי הזה היה פיקח, הוא ידע שהכל אפשר לשחד, הוא לקח איתו איזה כסף להחווה תוך הכלא, ובא לאחראי על הכלא, אחראי להוצאה להורג, אמר לו, קח כסף שחבר אותי ואני עוד אביא לך, אשלח לך אחר כך אם אתה... אמר לו, אבל איפה יתפסו ואני צריך זה? מה הבעיה? יש לך פה אחרים, קח זה מישהו במקומי, כתוב צדיק מצבא נחלץ ויעבור השעה תחתיו. אמר לו, בסדר, אין בעיה, תן לו כך, זה גם בחשיש, עוד תוספת על השוחד. בלילה הוציאו להורג, הוא הוציא להורג את הגוי, ואותו הבריח אותו, השמיע אותו, אתה לא חוזר לא לעיר שלך ולא לבית שלך ולא להורג במשפחה שלך ולא לאף אחד עד שתשמע או שהוא מת, מפקד הכלא מת, או שהשליט של המדינה מת, כי כשהשליט מת אז ממילא החוקים כולם מתבטלים ויש חנינה לכל הנהרגים. תן לו קריאת כף והלך. זה יהודי ברח מהכלא הלילה, הלך בשדות, איפה לא הלך, והתחפש לגוי, והיה העיקר לחיות. הלך חי איזה חודש אחד בהרים, במדברות, בשדות,
עפד חם, קורות שלא מכירים אותו בכלל, גידל זקן, גידל שערות, גידל ציפורניים, לא הכירו אותו, חשב משחור תאורו, לא נקר בחוצות. מדיים תאורו אותו לעורב, ואותו למשפחה, משפחה מסכנים, שם אותו בארון, קבלו אותו בית הקברות היהודי, פללו עליו, עושים לו השכבה, בית הכנסת כל שבת השכבה, לכולו נר, נר תמיד, לא נשמה. הולכים לקבר, פללים שם, לא עובר, שנה, שנתיים, שלוש, ואישה נשארה עם הילדים, היה איזה שישה ילדים קטנים בבית, והם מסכנים, מחמים עליה השכנים, פעם אוכלים אצל זה, פעם אצל זה, פעם הדוד הזה לוקח אותם לשבת, פעם הדוד ההוא, פעם איזה חבר, פעם איזה שכן, פעם איזה מכר. אז חתידי, זה שבת, 10 שבתות, 20 שבתות, אחר כך מתעייפים. מה הלאה? מה הלאה? בא איזה גבר אחד, זה הייתה אישה שהייתה חכמה וצעירה ונאה וכוחה במותניה, אישה זריזה. כל מה שכתוב אשת חיל אפשר להגיד עליה. רוצה להתחתן איתה. מה מוכן? צריך איזה נישואים שניים. הוא ייקח את הילדים מעשיר, הוא ייקח את הילדים, מטפל בהם, שום בעיה, הכל בסדר, יש לו משרתים בבית. אז היה הכל משרתים, היה. ידוע, בחלב היה ידוע, ששם היו עושים, כל אחד היה עושה יין בבית, במרתף. אז מה היו עושים? הם מרתחים את היין. למה מרתחים? למה שם כולם גויים עובדים אצלם. אם יזיז את היין, יעשה אותו יין נסך. שלא יהיה יין נסך, עושה אותו מבושל, יין מורתח. יין מורתח לא יכול להיות יין נסך, יין מבושל לא יהיה יין נסך, יגע בו הגוי, לא יעשור אותו. אז כולם ככה היו עושים. לפי הרמב״ם, זה לא יוצאים את החובה של קידוש בליל שבת ביין מבושל, אבל כל שאר הפוסקים חמקו עליו, הלכה לא כמו הרמב״ם. יש מי שמחמיר, הנה חינמי. לפי הרמב״ם בכלל, היינות שלנו פסולים לקידוש. כמה שמוסיפים בהם סוכר, מוסיפים בהם כל מיני חומרים וכל מיני זה. לפי הרמב״ם צריך שהיין יהיה נטו יין כמו של המזבח. הרי יין שעל המזבח היה נטו מיץ ענבים בלי שום תוספת, שום חומר, אפילו גרגר אחד. לחבית של מאות ליטרים אסור להכניס אפילו גרגר אחד. הכנסת שם משהו, פסלת את היין. אז זה היה במזבח, אבל אנחנו ברכים על זה הגפן וקדשים על זה. צדעת הרמב״ם? לא. רק יין הראוי לנסך על גבי המזבח, זה מותר. יין שאין ראוי, לא יצא בו אל חובת קידוש. לכן שיכול לעזר, שיש כאלה היו מחמירים. למשל בעונה הזאת, שחטים ענבים, רבי ככה היה עושה. כל עונת הקיץ, שחטים ענבים בבית ביום שישי, ומקדש על המיץ הענבים הטרי הזה. זה נטו לפי הרמב״ם, זה קשה לחלוטין. בטוח הגפן, אבל זה תדע זה, צמת ענבים. קיצור הדברים, מה קרה עם היהודי הזה? הסתובב, הלך למחוז רחוק מאוד. הגיע לאיזה כפר, שינה את השם שלו, אימץ לעצמו שם ושמות של משפחה, לא חסר יהודים, יש להם ראש טוב. התאקלם שם, היה מגדל פרות, כבשים, חורש בשדות, אוכל, שותה, והי שם. בינתיים באה האישה הזאת, רוצה להתחתן. באו הבדים, קיבלו עדות מהחברה קדישה שהם קברו אותו, הוא קבור בית הקברות, וקיבלו אותו מהכלא, בין התעודות, בין הנערות, בין כל המספרים, והכל, שום, אוקיי, האיש הזה מטעם משרד המשפטים, סורים, חתום על זה שר המשפטים, והנשיא הוסיף את החתימה שלו, מה יש עוד? לא. טוב. אז הבדין התירו אותה להינשא. עכשיו אי אפשר שמה לעשות כלום בלי שהרב מרדכי לבטון מאשר את הפסק דין. לא עזור, תביא 10 בתי דין, כל הדיינים בעולם יחתמו, אבל הוא הרב מרדכי לבטון בידו המפתח, שם יש סדר. מה הרב מרדכי לבטון? אני עושה מצוין, אני עושה מעיין בזה. מה אני חותם? מה אני חותם את גומי? לא, קרא את הפסק. טוב, לך שאלת הדיינים, מה להם, תגידו, מישהו זיהה אותו? לא יודע. מישהו ראה את המת? לא יודע. מישהו פתח את הארון? ומה זה? דבר ידוע, מה יש פה? אומר, מה ידוע? אין ידוע, יש עליך. צריך לזהות את המת. וגמרא פירוש אומרת, מה קורה עם גופה שאי אפשר לזהות אותה? גמרא אומרת, מן החוטם ולמעלה. זאת אומרת, עד חצי פנים, התחתונות לפעמים יכול להיות חלילה להישחט לאדם, אבל חייב להיות חצי פנים שלמים כדי שיזהו. היום אנחנו מזהים לא עלינו גם על ידי שיניים או טביעת אצבעות, יש כל מיני שיטות היום שאפשר באמצעותם לבדות שזהו באמת. זה מה שקרה היום עם הילדות האלה, עם לקחו את הדגם של השיניים שלהם. הסבא מצב יותר קשה שמרחם. אז בקיצור, אבל הם לא, אני לא מאשר את הדין. והבדים תאמרו, מה הרב רוצה? מה יש פה לעיין? מה יש פה לדון? מה יש פה בכלל לחקור? זה הארון, הנה הקבר. הלכו לרב, אני רוצה לעיין בזה, תנו לי כמה חודשים. ודאי הפוסקים, אולי יש איזה פוסק, אולי יש איזה שוט שמתיר, כי זאת נקראת העגונה. בעגונה אנחנו עושים הכל כדי להציל את העגונה הזאת, ולא עוזר, לא מצאנו. ואז הוא דחה אותה. שנתיים עתיק אצל הרב שוכן, והוא לא מאשר את הפסקים. עד שיום אחד ארגנו כל המשפחה שלה ובאו אצל הרב, אמרו, תראה אדוני, אישה הזאת היא מסכנה, אלמנה, יושבת עגונה בביתה עם שישה ילדים, ילדים גדלים והבעיות גדלות איתם, דבר ידוע, וגם ההוצאות גדלות בהתאם, אין מי שיישא אותם, אין מי שיפרנס אותם, ויש לנו איזה גבר שמוכן לקחת, ואנחנו מחכים לאישור שלך. אמר להם, לא נתן אישור, אני צריך עדויות. אין עדויות, מאיפה נביא עדויות? כל הכלת, תחקרו, תבחנו, משהו דבר. טוב, דחה אותם, עד שיום אחד הגיע חג הפסח, באו מים עד נפש, היא מסכנה לב פסח, בכתה כל הלילה. עד מתי היא ככה יושבת במודה, גולה וסורה, ולפרט שבית הדין יתיר אותה. למה הרב כאילו חס ושלום יצער אותה? כבר שנתיים. באו אחרי פסח מיד בסיום החג, באו לרב, אמרו הרב, אנחנו רוצים סוף לדבר. אמר להם, בסוף הקיץ אני אסגור את העניין. והם הרב יושב בתענית, לא יושב ומתענה ומתפלל הקדוש ברוך הוא וצם ובוכה, תאיר את העיניי שלא יקשל, שלא זה, כי זה אשת איש, אשת איש מתחתנת, כל הילדים שיבואו היו ממזלים. עכשיו הממזרים האלה לעולמי עד, כל הצאצאים שלהם, מאה דורות אחריהם, כל מה שיוצא מהם, בנים, בנות, כולם ממזרים. זה צרה צורה. זה לא פשוט, להתיר אשת איש, זה דבר קשה מאוד מאוד. טוב, אז עבר, ונמצא עם גיעה שבועות, אבל תחכו, סוף אלו, עד סוף השנה, הגיע, תשע באב, אמרו תשע באב עכשיו, אחר כך יש חול המועד של תשע באב. נגמר, נהיה ראש חודש אלול, אמר להם, בסדר, תנו לי את אלול, באלול כל אלול הוא צם, ואני מתפלל יום, יום על האישה הזאת, מה יהיה? צם. נגמר אלול, אמר להם, מוצאי שמחת תורה, ביום ישרוחן, אני מתיר אותה. יהיה מה שיהיה, אני אתיר אותה. איך? אבל מה? השתנה ההלכה? צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. טוב, זה לא בכלל, זה צער גדול. חיכה, נהיה ילול ראש השנה, יום הכיפורים, כל הזמן הרב היה מסתגר בבית, כל הימים נוראים, והחג סוכות, מתפלל השם יתברך, באו שענות, והקפות, ושמחת תורה. טוב, הנה ביום שמחת תורה הרב התפלל ורקד הרבה, מת המלך של סוריה, יום צעיק שלו ביום שמחת תורה. טוב, שאל הרב קבוצה שמחת תורה, רקדו וזה, אמר להם מחר הפסקים. גם לא עשו הקפות שניות, חזר הביתה, פרקו את הסוכה, הרב יושב בבית ומעיין עוד פעם, לקראת את הפסק דין, קטעי הספרים, מעיין, אישה הזאת אסורה. והנה אמצע הלילה, דפיקות בדלת. נכנס בן אדם, שונה מוזר. איזה זקן, איזה שפן, איזה שערות, ציפורניים, כולו שחור משחור, מפוחר. מי אתה? אני יהודי. יהודי מוצא שמחת תורה ככה. מאיפה באת? מאיפה לא באתי? מהג'ונגל באתי. כן, אומר, אני לא רוצה שאף אחד יראה אותי, שאחר כך תקיד המסכן לא אחר. הרב קם, הכין לו קפה, הכין לו מוגות, הכין לו אוכל, שאת תאכל. אין אינטה. אמר לו, אנא, אמו אליהו, זה קראו לו אליהו. שק אותו הרב עד פשוט. מחר הוא צריך להתיר את אשתו להתחתן. שש שעות לפני זה, הבעל מגיע אצלו הבית הישר בשמיים שלוחים אותו ישירות. אומר לו, טוב, אתה תשב פה. שב הרב, מה עושים, מה עושים? חכה לעלות השחר. מעלות השחר הרב בעצמו הולך לבית של הספר, קוראים לפעד. ספר אחלה. חלא לו, חלא לו, זה הם לא אומרים קוף זמן עריב, אם לא אני חזר הגלה, זמן עריב חלא לו, דענו חלוק לו, תגזוז לו את השערות חלקי זה מתחיל לגזוז, מסתכל אדמו אליהו ולרב אשקוט זהר לך וישמר לנפשך. אני אמית אותך עכשיו, אם אתה תפתח את הפה ותגיד את מי אתה סיפרת. שתוק. כי כל העיר מדברת על זה כבר כמה שנים. ספר אותו, אז זה היה מי זה איש, זה היה שני, זה איש הער. גזז אותו ציפורניים, אותו למרחץ, מחץ אותו, סגרו את הבית מרחץ, ולא זו אנשים מכירה, בית מרחץ היום סגור, מחץ אותו, מרק אותו, הביא לו בגדים חדשים, מוציא אותו מהדלת האחורית, והביא אותו לבית של הרב, והרב אמר לו, אתה לא תדבר מילה, לקח אותו בית הכנסת, החדר של הרב בפנים, תתפלל, אנחנו מתפללים, תתפללים בפנים, שקט, ואף אחד לא יודע, אתם פתלים, לא רואים כלום. והוא בחדר, מתפלל, והם מתפללים. עכשיו דיינים באו, בינה הרב על בית הכנסת, והוא הפגנה, באו המשפחה של האישה, והמשפחה של הבעל, וכולם הגיעו שם, עם הבדלות שלהם, מחכים שהרב יחתום, אלא עוד שבוע, יעשו חתונה, ראש חודש, השוען, וסימן טוב, מזל טוב, חתן בלה. מה טוב? ישבו שם, גמרו התפילה, חוק לישראל, אז הביאו פת שחרית, תעמו איזה עוגה, קייק, כוס קפה, באו הבדי. עכשיו נכנס הרב לחדר של הבדי. באה אישה, באו המשפחות, נציגים, יושבים. אומר להם, יאללה, תגידו, הנה זה הדיון, זה הזה. אבל הם הרב, תראו איזה הפסקים, אני, לפי דעתי, זה אסור, אבל אתם רבים, יחיד ורבים, הלכה כרבים. אתם בטוחים שאתם מאיזה אמרו, כן. אתם מאשרים את הפסק, תעשו פסק חדש של היום, תאריך של היום, כן, נעשה. כתבו פסק חדש של תאריך של היום, שהאישה הזו מותרת להינשא לכל מי שתרצה. כי בעלה מת כבר לפני 5 שנים, וזהו, הוא קורא בית הקברות וחלה במקום זה וזה, חלקה זו וזו. טוב, אמר לה, ומה את שמדבר עם האישה, מה את אומרת עכשיו? אני רוצה להתחתן. מי החתן שלך? אמר איזה אחד, אני יודע, הוא דאוד, הוא יודע מה, רוצה להתחתן איתו. אמר עצמי, אני מסכים שתחתן, בסדר, אבל אני לפני זה יש לי איזה בחור אחד חתן להכיר לך אותו. אמר לו, יא רבי, תעשה לי טובה. התחילה לבכות. אמר לה, יא בנתי, אני אוהב אותך יותר מביתי. את בת ישראל כשרה, אני מסעתי נפש בשבילך שנה שלמה, אני בוכה יומה ולילה עלייך. צריך רק תעשית לי טובה, תסכימי כעת שני הדיינים, אני אכניס כעת את הבחור הזה, תגידי רק כן או לא, ואם את רוצה להגיד, אחר כך תעשי סימנים באצבעות, או אני יודע מה, תוציא אצבע אחת או שתי אצבעות, יענו בעד או נגד. אז זה אמר בסדר, אני לא אשבור את המילה שלך הרב, ולא, מה שהרב אמר, זאת אומרת, צועק, ליהו, תעל לאון, זה השם של המת. פתאום נכנס הבעל, האישה נפלה והתעלפה.
והדיינים כולם ברחו. כל הזה מאיפה זה? מאיפה צלע מן הקבורה? מאיפה בא? איך הגיע לכאן? פלא פלאים, מה זה? יש רעש, נהיה רעש גדול. איך תרגע בחוץ קצת? בקיצור, מה? וזהו, ואז נודע צדקתו של הרב. מאותו יום ידעו, אין חוכמה ואין עצה ואין תמונה נגד השם. הלכה זה הלכה. התורה שלנו מהר סיני, אם כך פסקה התורה, זה סימן שכך הדין. וזה לא משתנה. היה מעשה פעם, רב פיינשטיין כותב, שהיה בזמן הרמה, היה מעשה, גם כן היה איזה סיפור, אז הרמה פסק שהאיש מת. באמת הוא לא מת. אבל ביום שיצא הפסק דין, הוא היה עדיין בחיים. אחרי שהוא פסק דין שהוא מת, האיש מת. כי למה? כי אם רב אומר, אז הקדוש ברוך הוא מסכים איתו. אבל צריך שיהיה איש גדול, צדיק, חסיד, פעם מצוות, פעם תורה, פעם משכן. אז זה מאז נודע גדולתו וקדושתו של אותו צדיק, רבנו מרדכי לבטון עליו השלום. הוא זכה עם צאצאים, פעם משפחת עטייה עם צאצאים שלו, משפחת הדיה עם צאצאים שלו. רבנים רבים ועצומים, הרבה גדולי עולם, שהם מצאצאיו, היה גאון גדול. היה עליו מעשה פעם אחת, הוא לא יכל, הוא היה תוקע להם בית הכנסת ביום ראש השנה, שופר. סוף ימיו, שנה האחרונה לחייו, היה קשה לו, אמר לו, לכו לא, רגליים לא עובדות, לא רוצה בית הכנסת. טלטל אותו, להרים אותו, לא, זה בית הכנסת, בבית. שלח את בנו רבי חלפון, שהוא התקע במקומו. שלח אותו לתקוע. בא לתקוע, תקע לבית הכנסת, ועשה תפילה, תקע. ואמרו את התפילה, באו לרב לקבל את פניו, לקבל מנו ברכה, לברך אותו. אמר איך היו התקיעות? אמרו בסדר. צלת בן שלו, איך היה התקיעות? אמרו בסדר. בסדר. מה בסדר? איך היה? בסדר או לא? או לא כל כך בסדר? אבל לא כל כך בסדר. למה? בהתחלה שבאתי לתקוע, לא יצא הכל ולא הצלחתי, ויצא כמה חתיכות. חזרתי 3-4 פעמים עד שעשית. מה קרה? הרבה אני לא יכולה להגיד לך בשקט אחר כך. אמר, תגיד. אמר לו, אני עשיתי לתקוע, פתאום ראיתי את המלאך שממונה על התקיעות בא מולי. נבהלתי ממנו. מהפחד, התחלתי לרעוד ויצא הכל. יצא חתיכה ועוד חתיכה. אחר כך. אמר לו, מה אתה פחדת? מה המלאך אמרו על התקיעות? אז מה אם הוא בא? מה מלאך? אמר לו, אתה, אני לא מבין אותך, אתה אמרת תפילה לפני כן, תשלח לי את מלאכיך המעונים על התקיעות, שעלו את התקיעות למעלה, אתה ביקשת, שלחו לך. מה אתה נבהל? אני כל שנה מבקש, כל שנה הוא מגיע. מה זה מראה מזה גדולי ישראל האמיתיים? איך היה? לכן זה קשה מאוד, דין של הגונה מאוד מאוד קשה, שם מראה. ואם אין ראיות, זאת אומרת שאין צד של ספק, זה הגמרא אמרה. מה אם שיש להם סוף, אשתו מותרת. מה אם שאין להם סוף, אשתו אסורה. ראו אותו שטבע בים. אז אם יש לים הזה המשך, והחוף הזה עוד ממשיך עוד, ואתה לא ראית או שיש מקום שהחוף נסתר, ויש צמחייה, ויש איזה מבנים, ויש זה, אז יכול להיות שהוא נתקע שם, הוא נפצע, הוא יצא משם, אפשר לדעת. ואולי נטרפה דעתו, הוא לא חזר לבית, נדע לאן הלך, או מישהו שבע אותו, או חטפו אותו. אבל מים שיש להם סוף, זאת אומרת, אנחנו ראינו. ושולחן ערוך כתב, זאת אומרת, רואים את מקום התביעה. ונשארנו שם שעה, שעתיים, זאת אומרת, לא יכול להתקיים, הוא צלל במים, כמה יכול לנשום? דקה, 5 דקות, 10 דקות, נשאר, האמת. אז מעניין שבהלכה מובא שצריך שיהיה עד חצי שעה. למה היום רואים שאפשר לעשות החייאה אחר כך. הרי 10 דקות, רבע שעה, אמנם יש פגיעה מוחית, אבל אפשר לעשות איזה החייאה, נשמה או משהו. אז דווקא אם שמרו וראו שלא יצא,
ואין שם מאיפה שיצא, אז אפשר להתיר את אשתו. ושם זה תיני תינים של הלכות, זה לא דבר שמה בכך, ולא כל אחד יכול לפסוק את זה. זה הלכות מאוד קשות, שצריך דיון, והכל יש בתורה שלנו. הכל, הכל יש בתורה. איך? לא, הם היה להם איזה מידע, קיבלו מידע, אצל רון ארד היה מידע. אז בקיצור, וזה מה שאמרתי לכם, בואי בשיח לפי תומו, היה להם איזה סוכן שמסר איזה מידע, הם לא יכולים לספר. אז אם כן, יוצא איפה זה הסיפור, צריך להתפלל השם שלא יהיו אסונות, וזה ימים קשים, צריך לעבוד הימים האלה בשקט. לכן מי שיכול בימים האלה לא לטייל, לא לצאת, אלא אם כן יש ילדים שמשגעים בבית, זה משהו אחר, זה כבר יכול לגרום סכנות אחרות. הכל אדם צריך לעשות הכל בחוכמה, כל אדם נווט את זה בחוכמה, ולא כל דבר של הנאה לא נעשות בימים האלה. זה צער ובפרט דבר כזה, שתי אחיות עם סבא שלהם ובת דודה נהרגים ביחד, נשרפים, זה מיטה משונה מאוד. כמה אדם צריך להתפלל? מה אומר צדקה תציל ממוות? מה זה צדקה תציל ממוות? רואים הרבה פעמים שהאדם נותן צדקה באמת, אומרת אמרה לא, אבל לא מיטה משונה. מיטה משונה זה הכי קשה, גם צריך להתפלל. אומרת הגמרא, חוץ מכם, שכשהוא ימות ייכנס שלם לקבר, לשם שמו, זה הכי קשה. שטח, הגמרא אומרת שהוא מת איברים איברים, הם נושרים איברה, פה רגל, פה רגל, פה יד, פה יד, אחר כך עושה אותו לא שלם לקבר. למה מה שהיה עם ביתו? אז אדם צריך להתפלל תמיד אין סוף, זה בראש השנה, כל מילה בראש השנה להתפלל השם שלו, שלא יבוא לידי חס ושלום איזה דבר. אז כאן אצל אומר להם חוני המעגל, אומר להם לישראל, תראו מה היה בנינווה, לא כתוב וירא אלוהים את שקם ואת תעניתם, לא השק ולא התענית, לא זה המטרה, אלא וירא השם כי שבו מדרכם הרעה. כל אחד היה החזיר את הגזל שלו. ולכן אני חוזר ומדגיש, מצוות השבת אבדה זו מצווה יקרה מאוד. אז לפעמים שכחו אצלך בחנות חפצים, זה אין לזה סוף. יש הרבה היום אנשים גם בשיקורים, תאמין לי טוב שהם מראים את הכתובת ללכת ולחזור, ולא משתפשים מהצרות שיש היום. אבל אם אתה יודע מי זה האיש, איך תחזיר לו את זה? זה מצווה גדולה, אתה מקיים מצווה מהתורה, מצוות השבת אבדה. והרמב״ם כותב, הרי הם מתקרבים כעת ימי התשובה, יש 24 דברים שמעכבים את התשובה. אחד מהם, אם מצאת במציאה שאתה יודע שמישהו ולא החזרת אותה, אז האדם לא מקבלים אותו בתשובה ביום הדין. תראו כמה זה חמור. אחרי האדם תמיד צריך לחקור ולדרוש, האם מצא איזה ארנק, מצא, חפש סימן, חפש מספר טלפון, תשתדל ותחפש ותמצא את האיש, אפילו סידור ישאירו באיזה מקום, תהילים של מישהו, צצל אליו, ואם הוא לא בא, תלך אתה ותשים את זה, את זה לידו בבית, אין מה לעשות, היום אנשים עצלנים, אבל אתה מכן, אתה תעשה, התורה מחייבת אותך, זה ממון ישראל, ואפילו שרותה, אלא מה, אתה לא חייב להוציא כנגד שווי העבדה יותר משווי העבדה עצמה, זה ודאי שלא. לכן זקן בעינה לפי כבודו, מה אומרת? למשל, כהן וברח שא, הוא ראה את השא יוצא מהעדר והשא נכנס לבית הקברות, אני כהן, אסור לי להיכנס לבית הקברות, אז מה אני עושה? עומר אותו הרוב, הלך, הלך, ירצה יחזור לו, ירצה מה סלמה. או זקן, הכוונה תמיד חכם, ברחה איזה תרנגולת, יראו כולם אנשים, רץ, איזה רב רץ אחרי תרנגולת באמת הכביש, רץ, רץ אחרי הבחור, מה זה צריך להיות? אז זה לא כבוד שהוא יעשה את זה. זה כן ואינה לפי כבודו פתור, אבל בלי זה, הדבר הכי, יש מצווה גדולה להשיל אבדה. אז מה הם עשו? הם גזלו והחזירו את הגזלה, ולא רק זה, בנו בית, גנב קורות מהשכן שלו והלך שם את הקורה בגג כמו רלסים, ובנה גג, יצא גג, הלך האיש בנינווה, החריב את הבירה,
את כל התקרה, פרק אותה, והוציא את הקורה, והחזיר אותה למעל הקורה. ככה עשו, זאת הייתה תשובה, כלומר, אומר, תשובה מלאה, עשו אנשי נינווה. ויקראו אל אלוהים בחוזקה. מהו בחוזקה? אמר רבי שמעון בן חלפתא, הציפה נצח לבישה, כל שכן לטובו של העולם. לעמד הקדוש ברוך הוא מכיסא מלכותו, והגביה יונקי שדיים שלהם כלפי מעלה, ואמר אותו שר לקדוש ברוך הוא בבכי גדול, עשה בשביל אלו שלא חטאו. ביום שלישי חזרו כולם מדרכם הרעה, ואפילו מציאה שאדם מצא בשדות ובכרמים, בשווקים וברחובות, החזירו לבעלים. ואפילו לבנים של גזל שבנו בפלטין של מלך, סתרו הפלטין, סתרו הכוונה, פירקו, שברו, הרסו, והחזירו הלבנים לבעליהם. בכל קרם וקרם שהיו בו שתי נטיעות או שני אילנות מן הגזל, עקרו והחזירו לבעליהם. אני זוכר שהייתי ילד בגיל שש, פעם ראשונה אבא לקח אותי לקברי הצדיקים שבוע שלם. ממוצאי שבת נסענו במסעית, אז לא היה לו רכבים ולא כלום. מסעית, שבים אחורה, זה מסעית שמעבירים בה כבשים, נשמו עליה שטחים, סמיכות, וישבנו עליה 40 וכמה איש. הוא הוציא הבעל המסעית רישיון להסעת בני אדם, נתנו לו המשטרה, משטרה של פעם הייתה משטרה לקדום, 40 איש, והוא לקח 47. כל הדרך לא תפסו אותנו, בסוף שוטר טבריאני הרה עשה לנו צרות בטבריה, הירדו עשרה בדרך, עשו סיבוב, רק עשו לו עקיפה, וביציאה מטבריה הם עמדו שם וחיכו ועלו בחזרה. לא משנה, העיקר עשנו שם. אבא דרך הולכים כבר לקברי צדיקים, אז היה, עלו הרים, ירדו בקעות, אז פתאום הולכים, מתעייפים, פתאום מתגלגלים אבנים בדרך, ואדם מתגלגל, אז כל אחד היה איזה מקל ביד. אני הלך בדרך, מצאתי איזה עמוד אחד, ואני הולך עם זה. פתאום אבא שלי מסתכל עליי, אומר לי בערבית, מסוים, איך בצווי, מה אתה עושה? מה אני עושה? אני הולך איתך, מה אתה עושה? מה זה מה אני עושה? מה יש לך ביד? זה לא מקל. ואיפה המקל הזה? זרוק את זה מהר. אז הוא מצאתי את זה בשדה, הוא אומר, זה גזל. מאיפה לקחת את זה? היה זרוק ברצפה, בשדה. הוא אומר, אז מה אם זה זרוק? זה שייך למישהו. זה לא סתם ענף של עץ. זה שייך למישהו, איך אתה לוקח את זה? זה עד היום, אצלי בזיכרון, מגיל שש. זה כבר היה לי זקן לבן. זוכר את זה מאז. לא נוגעים לדבר שלא שלך, לא מרימים כלום. מה אתה? זהו. אז זה מה שעשו, הם החזירו הכל. זה מה שאומרת הגמרא. וכן בגד שהיו בו שתי פקריות של גזל. מה הפירוש? חכה רגע. היה שם שתי חוטים של גזל, הוא פירק את כל האריג והוציא את החוטים של הגזל והחזיר לבעלים. שני חוטים עקרום והחזירום לבעלים. עשו משפט וצדקה וכל עבודה, מה זה? עבירה שבידו מתוודה ומקבל עליו דין תורה, סקילה, סקילה, שרפה, שרפה. ואפילו מחר אדם לחברו בית חורבה או מצב המתמון, חזירה לו. מה היה עושה הדיין? ביקש שטר של אותה חורבה. הוא מצא 35 דורות, הוא מצא יורש לאותו האיש. זאת אומרת, הוא אומר, אני קניתי בית ואני רואה שם המתמון, הלך לבעלים שמכר לו את הבית, וזה לא שלי, זה היה פה עוד לפני שאני קניתי. הלך לבית הדין, בית הדין חקר, הלכו אחורה מי הראשון בעל הבית הזה, חיפשו בקושנים, 36 איש אחורה מצאו את הראשון, הוא כבר מת לפני 3,000 שנה אולי. את הצאצאים שלו הכל רשום שם, עיר מסודרת בלי מחשבים בלי כלום, והכל עובד. מצאו את הצאצאים שלו מול הדבר, הנה זה הירושה מהסבא של הסבא של הסבא, כך ירושה ולך לשלום. תראה איזה משהו מדהים. הגמרא לא עומד על אלכסנדר מוקדון שם רשעי מרכב, הוא מת בן 30, שלט על כל העולם, יווני היה. מה שמן היוונים כמה צלות עשו לנו. הוא הרשע הזה היה מסתובב, הגיע יום אחד לאיזה מדינה באפריקה, מה זה בקר? בקר פה, בקר שמה, והנה אמר איפה הוא ילך לראות? בבית המשפט. הכי מעניין לדעת את ההיסטוריה ואת הכרונולוגיה, קרימינולוגיה, גיאולוגיה של העיר, בבית המשפט שם. ישב שם, אמר לשופט, נו מה, באים אליך גנבים? אין פה גנבים, בכל המדינה שלי אין גנבים. רמאים, זייפנים, שודדים אין, מבריחי גבולות אין, שייטים, משטים, כלום אין, מתו כולם, תראו בים, סוס ורחבו רמה בים. אז מה? הוא אומר, תראה, תראה, והנה, יום הראשון אף אחד לא בא, יום השני, יום השלישי, הגיעו שני אנשים. מה קרה? זה, נגיד, אחד קוראים לו ראובן, אחד שמעון. ראובן קנה משמעון בית, גר בבית, שנה, שנתיים, הרי זה מרצפות שבורות, האישה בוכה כל הזמן מקוננת, אומרת יש לך כסף, מה אתה עושה בכסף? שפץ לי את הבית, שפץ לי את המטבח, תעשה לי איזה ככה שיש, קרמיקה, משהו יפה, משהו ככה, תליקלס. טוב, תחיל לשפץ, אמרו שפץ טוב, הפך טוב באדמה, והנה מצא ארגז מלא זהב, מטבעות זהב, מטמון. הלך, קרא לזה שמחר לו את הבית, אומר לו, תשמע, אני קניתי ממך בית, אבל לא קניתי ממך ארגז זהב, זה ארגז זהב שלך, שכחת אותו, טמנת אותו באדמה, שכחת לקחת אותו. אמר לו, אדוני, חלמה טובה חזית, אתה ראית חלום טוב, חלום שלום, זה שלך, ומה אתה רוצה ממני? זה לא שלי, אני לא שמתי פה לא ארגז ולא זהב, אל בלבל לי את המוח. אמר לו, לא, זה שלך, אני קניתי ממך, ואני לא עושה, זה הבית, אני שנתיים פה רק. טבע אותו לבית הדין. באו שניים לבית הדין, ואלכסנדר מוקדון יושב ושומע, זה אומר אני קניתי ממנו בית ולא קניתי מטמון. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? לא יודע מה המטמון הזה, מאיפה הוא, מה הוא, מאיפה, מה אתה מבלבל לי את הראש, לא רוצה כסף לא שלי, מה שהזעתי אני רוצה לאכול, מה שלא הזעתי לא אוכל, בחיים לא נהניתי ככה ממה שלא הזעתי. והדיין מתחיל לדון, מה עושים, מה זה, מנסה לחקור פה, לחקור שם, שהוא אין מוצא. זה הסיפור, כך זה מתחיל וכך זה נגמר. בסוף הדיין אמר, יש לי רעיון, תגיד לי, יש לך בן? בטח, אמר. בן כמה, בן שלך? 17, 16 וחצי, 17, 18. אמר, ב-18 לחופה, נכון? יש עוד איזה חצי שנה. תגיד לי, אתה יש לך בת? כן, בת כמה? אומר, 15, 16. אמר, לא. אתה יודע מה? קח את הבן שלך עם הבת שלו, תקחו את המטמון, תנו לחתן ולכלה, תקנו להם ארמון, תשימו להם גם כסף, ועוד בחשיש. יצאו מבסוטים, חצו ידיים, עשו פסק דין, ועשו חתונה. אמר לו, אצלנו מקדון, זה המשפטים שיש לך? אמר לו, בטח, אין אצלי, לא גנבים ולא כלום. זה הדיונים כל היום. כל אחד טוען שהשני צודק, לא שהוא צודק, אלא השני צודק. אמר לו אלכסנדר, אני לא מבין אתכם, אתם איזה בתי משפט יש לכם איזה זה. אמר לו, אדם, למה אתה, אם היה בא אליך דין כזה, מה הייתה? אמר, אני מוציא את החרב, מוריד את הראש של זה ואת הראש של זה ולוקח את המטמון. מה זה משוגעים פה? מה זה פה רבים? כל אחד. אמר לו הדיין, תגיד לי, יורד אצלכם גשם? בטח. יש לכם תבועה? קרמים? זיתים? אומר, איך אתם עושים מעשים כאלה ויורד לכם עוד גשם? כנראה יש לכם צון בקר, יש לנו מלא, אבל בזכות הכבשים יורד לכם גשם. אתם לא מגיע לכם גשם, אתם יוונים גנבים. זה הגמרא אומרת,
והמזמן הקטן למוקדום.
אז אומר מכאן שפו ויר אלוהים את מעשיהם. אמר רבי יצחק, ארבעה דברים קוראים גזר דינו של אדם: צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. זאת אומרת, צריך לתת צדקה, צריך להתפלל השם. צעקה זה לא לצעוק עצר צבחות, לצעוק בלב. כשהוא מתפלל, פלל ממעמקי הלב. צדקה לכתיב וצדקת השם ממוות. צעקה לכתיב ויזעקו, ויצעקו אל אדוני וצר להם צוקותיהם יוצאיהם. אחר כך שינוי השם בכתיב: ויאמר אל אברהם שרי אשתך לא תקרא שמה שרי, כי שרה שמה ברכתי אותה. אז מתי שינוי השם מועיל? שיש שינוי מעשה, לא? שינוי מעשה, לכתיב הרבה באמת מעשה. ויש אומרים גם שינוי מקום, שנאמר: לך לך מארצך ומולדתך ואשך לגוי גדול. אז אם כן, מכאן רואים כמה המעשה הזה כזה. מה קרה אחר? זה הנה ממשיך הלאה, מביא את מה שאמרתי לכם. שנו רבותינו סדר תעניות, מוציאים התיבה לחובה של העיר, נותנים אפר מקלה על גבי תיבה. זאת אומרת, מסדקים את הפרוכת מהתיבה, שמים אפר על התיבה והסדר תורה עליה, ושמים אפר בראש הנשיא. הנשיא שם על הראש שלו אפר, כל כתר, ובראש אב בדין, וכל אחד אחד נותן ונותן בראשו. והזקן שבהם אומר לפניהם דברי כיבושים: אחינו, לא שק ולא תענית גורמים, אלא תשובה ומעשים טובים. שנאמר: וירא אלוהים את מעשיהם כי שרו מדרכם. ואומר: והתכסו שקים האדם והבהמה. מה אמרו רעשו? אמרו: הבהמות לחוד ולדות לחוד. אמרו לפניו: ריבונו של עולם, אם אין אתה מרחם עלינו, אין אנחנו מרחמים על אלו. מה יהיה עם הבהמות? אנחנו נמות. מי יגלד על הבהמות? גם ימות. ומה הם חטאו? ויקרא אל אלוהים בחוזקם הימור. אמר שמואל, אמר לפניו: ריבונו של עולם, עלוב ושאינו עלוב, צדיק ורשע, מי נדחם לפני מי? אמר שמואל, אפילו גזל מריש ובנאו בבירה, מקעקע הבירה ומחזיר מריש למעליו. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא אנשי נינווה ששבו מדרכם, נח מכעסו ועמד מכיסא דין וישב על כיסא רחמים. נתרצה ואמר: סלחתי, סלחתי. מי שומע את זה? יונה. שר עוד פעני, כי הוא לא נביא שאמרת עוד 40 יום ונהפכת, איפה? מיד נפל יונה על פנה ואמר: ריבונו של עולם, יודע אני שחטאתי לפניך מחול לעבוני שברחתי לים, שלא ידעתי כוח גילולתך, ועכשיו ידעתי. שנאמר: ידעתי כי אתה אדוני אין חנון ורחום. אמר לו הקדוש ברוך הוא: אתה חסת על כבודי וברחת מלפני לים, אף אני חסתי על כבודך והצלתיך מבטן שאול. ומרוב החום שהיה במעני הדגה נשרף בגדיו ומעילו של יונה. הוא היה עם הנעיל ועם הדגל שלו, נכנס לתוך הדג. מהחום נשרף לו המעיל, שמו מניה, ושערותיו נקרח, נשרף מהחום. גם יודע איזה שמן בדג היה שם, אומגה 3, תמיס לו את השערות, הכל. וזבובים ויתושים בנמלים ופרעושים עומדים עליו ומצערים אותו, עד שביקש נפשו למות, שנאמר: וישאל את נפשו למות. מכאן אמרו: כל שאפשר הוא לבקש רחמים על חברו ולהחזירו בתשובה, ואינו מחזירו בא לידי צער. באמת יונה, בגלל שהיה בידו בתחילה ללכת להציל את נינווה, למה לא עשה את זה? אז נענש, תראה מה זה מסכן, שרפו לו בגדים, שרפו לו שערות. הרי זה צמחו בחזרה בלב הקדוש ברוך הוא, צמח לו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אלא כי כיון על ראש יונה בלילה, ובשחרית עלו עליו 275 עלים, וצל של כל עלה. שימו לב מה כתוב פה: ארבע זרת וטפח. כמה זה זרת? זרת זה שיבר, מה שאומרים. זרת זה חצי אמה, ארבע זרת זה שתי אמות. זאת אומרת מטר, כל עלה מטר ועוד טפח 108 סנטימטר בקיצור, גודל של כל עלה של הקיקיון. זה צריך להיות מעניין, כמו יש עץ הבמבוק
משוגע אחד פעם בא אליי, אמר לי שהוא היה באפריקה, לא איפה, הוא אומר, אה, זה לא אחד כזה, שם את זה באדמה והיה משקה אותו מים, שם אותו בתוך האדמה, משקה אותו מים. הרי הבנבוק יוצא חלקים חלקים, זה עלה גדול שהוא נסגר ונהיה כמו צינור. עכשיו לא הבנבוקים האלה השטויות שיש היום כמו קורסאות, יש בנבוק עבה כזה כמו צינור של 5 צול של עיריית ראשון לציון, משהו ענה, זה הבנבוק הזה, שם אותו באדמה, שותה מים 5 שנים, 5 שנים יום יום שקה. ביום כיפור לא, אז הוא מוצא כיפור פעמיים משקה, משקה כל יום בלי מים 5 שנים. פתאום לילה אחד פאק, יוצא החוצה 3 מטר גובה, אחרי שנה, שנתיים, 3, מגיע עד 80 מטר. כל מה שהוא שתה 5 שנים באדמה יצא הכל אחר כך החוצה. אז יש כל מיני אילנות, כל אילן והטכנולוגיה שלו. אז כאן היה כיקיון עם עלים, בא בין לילה, זה דומה לאותו המשפחה, כן, היה בן דוד של הבמבוק. אז הוא הוציא כל עלה יוצא 108 סנטימטר, וארבעה אנשים יכולים לשבת בצדלו תחת הכיקיון לכבוש את השמש. זימן הקדוש ברוך הוא תולעת אחת ויקטה את הכיקיון ויבש במת. זבובים ויתושים, וזה אל תשכחו, זה זבובים של נינווה ויתושים, ששם זה השם ישמור, שרויים עליו ומצערים אותו מכל צדדים, עד שביקש נפשו למות, באותה שעה זה לגבי עיניו דמעות כמטר לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מפני מה אתה בוכה? יש לך צער על זה שלא גידלת ולא הכנסת בתוכו זבל ולא השקעת בו מים? לילה אחד היה ולילה אחד יבש. כך חסת עליו, ואני לא אחוס על נלווה העיר הגדולה. באותה שעה נפל לפניו ואמר, הנהג עולמך במידת רחמים, תכתיב אדוני לא רחמים ועשה לכאות. אז זה היה עם יונה. בסוף מה היה איתו? הוא עליו השלום, יונה הגיע עליו שהגיע, זכה, הוא יהיה בעתיד דבור משיח בן יוסף, כמו שלמדנו. עכשיו, מי היה אחרי יונה? יהוידע הכהן. יהוידע הכהן זה אביו של זכריה, אותו מזכירים. אגב, בתשעה באב יש קינות שנוהגים לומר ויש קינות שלא נוהגים לומר. יש למשל קינה שמספרת על הריגת זכריה בן יהוידע. האמת, אנחנו לא אומרים אותה, כך כותב מרו והאים פלאצ'י. לא טוב, למה? יום תשעה באב הוא יום לא טוב, יום מר, ביום שמידת הדין גוברת, אנחנו לא רוצים לתת למידת הדין כוח. וזכריה הרגו אותו ישראל, זה בגללו נהרגו בזמן נבוכדנצר ונזרדן רב טבחים, הרג 94 ריבו ישראל בהר הבית, 940,000 איש. הרי הוא הגיע, נכנס לתוך הר הבית עוד לפני, תשעה באב, לפני שהחריב את בית המקדש, הוא ראה שם אבן אחת בסלע, לא ראה שעליה עמד יהוידע וצעק, זכריה בן יהוידע, צעק שזהו להשתחוות לעבודה זרה. למי השתחוו? ליואש המלך השתחוו לו. הוא צעק והם סקלו אותו באבנים, כהן גדול, בנביא, ביום כיפור ושבת. לכן צועק הנביא ירמיה באיכה, אם יארג בבית השם כהן ונביא. וזכריה בן יהוידע, הרגו אותו ביום כיפור. אז זה אדם שלא היה נובע, לא זורם, כל הזמן לא מפסיק. וזרדן הגיע, עברו כבר יותר מ-100 שנה מהרצח שלו, הוא עד דם שמה ברצפה, פעפע, מה זה? אמרו לו, זה שחטנו עדים וכבשים קורבן. כן, לקח עיל שחט, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. לקח כבש, לא אותו דבר.
לקח עגל, לא אותו דבר. לקח עז, לא אותו דבר. לקח עוף, תור, בן יונה, לא, אמר להם זה לא זה. מה זה? תגידו לי את האמת, תגידו את האמת טוב, לא תגידו, הורג את כולם. אמרו לו, מה נגיד לך? היה לנו נביא, היה מוכיח אותנו, לא שמענו בקולו, והרקנו אותו. הוא אמר לנו שיחרב את המקדש, שבו אויבים מכאן, ואמרו, מה? אז אני יודע איך לפייס אותו, אני ארגיע אותו. לקח בחורים, שחט לידו. לקח בנות, שחט לידו. לקח את הזקנים, שחט לידו. לקח את הסנהדרין, הרג לידו, ועדיין. לקח אחר כך תינוקות של בית רבן, ילדים, שוחט. ועד שהרג 94,000 ריבו שנאמר בדמים, בדמים נגעו, דמים יוצא 94. שנאמר דמים בדמים נגעו. אמר לו, איך קוראים לו? אמרו לו, אמר זכריה. אמר זכריה, זכריה, טובים שבהם איבדתי, אתה רוצה שאני אאבד את כולם? שיק אדם, נעצה. אז לכן אנחנו לא מזכירים את ה... ביום תשעה באב להזכיר את זה. גם ביום תשעה באב אסור להתפלל. כתוב, גם כאזעק ושבע סתם תפילתי. מה פירוש? חוץ משלוש תפילות שיש לנו ערבית, שחרית ומנחה, שום בקשה לא מבקשים ביום הזה. אסור להגיד שלום. חיזר מאוד, טלפונים, אדם משתדל לסגור אותם. יודע לאמא שלו או לדודה שלו, אני היום לא מתקשר, תשעה באב אסור לדבר. ויסגור את הטלפון. למה? אסור אפילו אמירת שלום. מי שצוחק ביום הזה או אומר שלום נותן כוח לסתרה אחרה, כי השטן שולט ביום הזה. זאת אומרת, אנחנו לא אוכלים ולא שותים ולא שמחים ורציניים, עצובים, מתאבלים, אפילו תורה לא לומדים, פתיחת אליהו אסור להגיד, פרקי שירה אסור להגיד, תהילים אסור ללמוד, רק אחד קינות ומדרשים שמספרים על החורבן, זה מותר. כל היום כולו וכל הלילה אסור ללמוד תורה, כי פיקודי השם ישרים ושמחי לב. אסור אותו יום לשמוח, וטוב לא לשמוח באותו יום. מי שלא שמח באותו יום ישמח כל השנה, מי שחס ושלום שמח באותו יום חלילה וחס. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. אז צריך להיזהר, גם לא לטייל, צריך לטייל וכולי. תחשב את הבית, תחשב את הכנסת, ללמוד, לקרוא מדרשים, לקרוא הלכות של אבלות, הלכות של תשעה באב, לא חסר מה לקרוא, או לשמוע דיסקים של תשעה באב, לא סיפורים, או עניינים של קורות ישראל מזכירה להם במשך הגלויות, ההריגות, יש ספר שבט יהודה, אז פעם היה, או יוסיפון, שמתארים את החורבן, את המלחמות, את הצרות שהיו ליהודים, וזה מעורר רחמים. עכשיו, אז יש לנו את יהודה הכהן, הוא אביו של זכריה, הוא יהודה היה הנביא של ישראל אחרי יונה הנביא, והשלשלת של נבואה לא נפסקה עד מלאכי, עד שאנחנו מחכים באליהו, ויבוא בעזרת השם. יש עוד סיכויים טובים עכשיו, יש כמה ימים טובים עד תשעה באב, בעזרת השם אנחנו נגיע לאן שנגיע, ובעזרת השם הכל יהיה בסדר. אז היה אלישע, אחרי אלישע היה יונה, ואז היה יהוידע הכהן. יהוידע הכהן הוא עליו השלום היה הנביא של ישראל, שהוא שמר את יואש המלך ושם אותו, שם אותו בבית המקדש, בית קודש הקודשים, שמר אותו שם והציל אותו מידיו של, מידיה של עתליה הרשעה, זאת ביתו של אחאב, בת של איזבל המרשעת. אז הוא עליו השלום, שם כתוב, בן שבע שנים יואש במלכו, אך לא יעשה בית השם סיפות בעי מיני רבונה כלי שרת מהו שיעשו מקודשי בדק הבית, אמר לו צורכי מזבח. אחרי זה הגמרא מספרת עליו שהוא היה נביא של ישראל, והוא ניהל את כל העניינים. הנה, זה היה בזמן המציאה כמו שמובא פה, ואחר כך על הדברים האלה, איפה אנחנו כעת? כאן
הרב היה הנביא זכריה, והנביא זכריה הוא הנביא שנהרג. אז אני מעניין, רבי בנימין מתודלה היה לפני 1,000 שנים, זמן הגאונים. הוא מספר במספרת מתודלה היו קוראים לכל אחד את שמו על שם העיר שממנה הוא בא, כמו בן יצחק מנרבונה. נרבונה זה מחוז בצרפת, וכן זה הדרך. הרי יש דבר בן הירחי, זה גם כן, זה שם של מחוז בצדי הצרפת, וכן זה פרובנס ועוד. אז הם נקראים על שם עירם, איזה רב גדול מאותה עיר, רואים אותו על שם עירו. אז הוא היה כמו רבי נתן הבבלי, אנחנו אומרים זה היה חברו של רבי מאיר, הוא בא מבבל ונתן הבבלי. אז הוא עליו השלום, על מי דיברנו? רבי בנימין מתודלה. הוא מספר שהוא הלך לקבר זכריה, קבר זכריה בירושלים. איפה זה בירושלים? הרי בירושלים, אתם יודעים, יש, יש בהר הזיתים למטה כמו פירמידה, זה הקבר של זכריה. שם בפנים יש מערה, הוא קבור בתוך המערה. לידו יש בניין עם כמו צריח, זה יד אבשלום, זה לא קבר, אלא אבשלום בנה לו שם יד עוד ביותו בחיים. איפה הוא קבור? אנחנו לא יודעים. הוא לא קבור בקברי המלכים, כי הוא מרד באבא שלו. אז הוא כותב שם שזכריה הנביא כל ליל תשעה באב היו ישראל, היהודים הולכים לשם לקבר שלו ובוכים ומתפללים ומבקשים ממנו מחילה, והיו רואים את כל הקירות רטובות במים כמו דמעות, כאילו הצדיק בוכה. הרך הוא מתאר שהוא נסע לאיטליה ושילם שוחד, נכנס לוותיקן מתחת למרתפים שמתחת לוותיקן. בתוך הוותיקן הרי יש להם שם כלי המקדש, והם שם עמודים של בית המקדש, שם שני עמודים שהיו יכינו בועז. למה אנחנו בארון קודש אנחנו עושים עמודים? אז מרובע גם טוב, אחד מפה ואחד מפה, תמיד בארון קודש עושים, יש עושים שתיים, שניים, לא משנה, כי זה דוגמת בית המקדש. בית המקדש באחד היו שני עמודים, אחד שמו יכין, השני שמו בועז, כמו שמובא בספר מלכים ששלמה המלך בנה, ויש סוד בזה. שני עמודים, כמו לאדם יש שני רגליים שהוא עומד עליהם, כאן זה אלה שני העמודים. השני העמודים האלה נעקרו, שמו אותם בוותיקן שם. הוא אומר שהוא הלך ללב שם והנכנס שם והיה מלטף את העמודים ורואה שהם בוכים. ואמרנו שם איזה גוי אחד שכל שנה בליל תשעה באב העמודים האלה מתמלאים מים. אז העמודים של בית המקדש, האבנים של בית המקדש, בוכים על זה שנעקרו. ומגמרא אומרת, וכי אתה חושב שבית המקדש נחרב, זה היה אבנים של זה, וזה כמו אבנים שלנו. גם ירמיה הנביא, יש מעליו מעשה נורא, פשוט זה לא הזמן כרגע, מסופר על ירמיה הנביא, שאחרי החורבן, היה יושב ומקונן על האבנים של בית המקדש. הרי הוא הלך לבית ישראל עד נהר פרת, הקדוש ברוך הוא אמר לו, ירמיה, תחליט, או אתה הולך איתם או אני הולך איתם. אם אתה הולך איתם, אני לא הולך איתם. אמר לו ירמיה, לא, יותר טוב שאתה תלך איתם, אני אחזור, אני אחזור לירושלים, כי בירושלים נשארו שארית הפלטה עם גדליה בן אחיקם. אז ירמיה חזר לירושלים, חזר לירושלים וראה את האבנים ואת המקדש שבורים, חרבים, שישב היה בוכה. כל יום היה הולך, יושב עליהם ובוכה כל יום. אחרי כמה שנים, יום אחד הגיע מיוון מחשמו אפלטון, הפילוסוף היווני הידוע, ובזמן ירמיהו הנביא, הגיע לשם, הוא ראה את ירמיה בוחר, אני מתפלא עליך, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמר לו, בבקשה. אמר לו, אני מתפלא עליך, אתה נביא של ישראל, המנהיג הרוחני מספר אחד של ישראל, אתה יושב בוחר כבר כמה שנים על אבנים כאלה שנחרבו. מה זה אבנים? מה זה אבנים בכלל? מה אתה בוכה על האבנים האלה? ירמיה לא ענה לו, אמר לו, תגיד לי, אתה מה העבודה שלך? אני אספר לו שהוא פילוסוף, יש לו קתדרה, תקשיב יהושע, אל תדבר. אמר לו, אתה מה אתה עושה? אמר לו, אני יש לי זהו אבנים, זה אבנים שלו, הפילוסופים שהיוונים שם, אספר לו.
אמר לו, איזה שאלות יש לך, מחקרים? או, מלא מחקרים יש לי. אמר, מה למשל? אין ספר לו. כל חקירה שהייתה לו, ירמיה עונה לו. עוד עונה לו. אמר לו, אני יכול לשבת איתך גם מחר? בבקשה. מחרתיים, שלושה ימים ישב איתו אפלטון עם ירמיהו הנביא. וכל הספקות והחקירות שהיה לו לאפלטון, ירמיה ענה לו. אמר לו, אפלטון, תגיד לי, באיזה אוניברסיטה למדת? באיזה אקדמיה אתה בגרת? אמר לו, אקדמיה? אתה יודע מאיפה יש את החוכמה הזו? מהאבנים האלה. שבית המקדש היה בנוי, הייתי נכנס אליו כל יום, פלל שמה, מהאבנים היה מקרין עליי חוכמה. כל החוכמה שיש לי ספוגה מהאבנים של בית המקדש, ומזה יש לי את התורה, ומזה יש לי את הכל. אתה רוצה להגיד לך מה יש בתוך המוח של האדם, מה יש בתוך הלב, איזה חדרים, כמה נימים, כמה דופקים, כמה כלי דם, הכל אני אגיד לך. מה יש באדמה למטה, והכל זה גם מאיפה למדתי? שאפתי מהאבנים האלה, שזה אני בוכה על האבנים האלה, יוצא האבנים האלה, זה לא אבנים. זה רוחניות שהייתה בתוכה. בעזרת השם, יהי רצון מלפני אלוהי השמיים, שבקרוב בקרוב, יבנה לנו את בית מקדשו, ואתם תזכו לחיים טובים וארוכים, ויציל אתכם מכל צרה וצוקה, ויגזור עליכם ועל כל ישראל גזרות טובות, לבטל מעליהם כל גזרות קשות ורעות.
אמן.